ויהב יצחק את עשיו כי צייד בפיו. ורבקה אוהבת את יעקב. כי צייד בפיו, אז ככה הוא ברשי, חזל. מדרשו בפיו של עשיו, צייד בפיו של עשיו, שהיה צד אותו מרמהו בדבריו. אז הפסוק, התורה מלמדת אותנו שיצחק אהב את עשיו כי הוא פשוט רימה אותו, והוא כאילו צד אותו, צד אותו בדברי רמאות. ויצחק אבינו טעה בדבר נורא כזה. צייד בפיו. אז כבר ידוע, הדברים ידועים, שם האריז"ל מביאים צייד בפיו של עשיו. זאת אומרת, אותם חכמים שלומדים שצייד בפיו זה הכוונה בפיו של עשיו, אז כאילו עשיו, יצחק הריח, הרגיש מתוך פיו של עשיו את השורש של תורה שבעל פה. כאילו רבי עקיבא שהוא ראש תורה שבעל פה, כול הוא אליבא דרבי עקיבא, רבי עקיבא שהוא ראש התורה שבעל פה, הוא בן גרים ומזרעו של עשיו, ועשיו מחזיק אצלו את השורש נשמת רבי עקיבא, שהוא העיקר, עיקר תורה שבעל פה. והדבר הזה כמובן, זה היה הריח הטוב, שיצחק אבינו מתוך פיו של עשיו. הכוונה היא, מדובר פה על התורה שבעל פה. זאת אומרת, פיו של עשיו נשא איתו את הכוח, את כוח הפה של רבי עקיבא, שהוא היה עיקר תורה שבעל פה, בן גרים, עיקר תורה שבעל פה. וזה לא, גם זה צריך ביום, כמובן. זאת אומרת, האם הדבר הזה היה בוקע בכל הדורות מעשיו ועד רבי עקיבא? אז כל ההורים עד עשיו, מכולם היה יוצא כאילו. זאת אומרת, העובדה שרבי עקיבא יצא ממנו היא עובדה שנותנת איזושהי מעלה לעשיו. עשיו, בתור שכזה, העובדה שהוא אבא, חוץ מה שלפי הדין, אז אין כזה ייחוס בכלל. כיוון שרבי עקיבא הוא בן גרים, אז בן גרים לא מתייחס על אבותיו הפיזיים, על אבותיו הביולוגיים. הוא לא מתייחס אליהם, הוא כקטן שנולד, והוא לא שייך אליהם. הוא לא מהם. האבא של גר זה אב המון גויים נתתיך. הרי הוא אב לכל מי שבא ונכנס תחת כנפי השכינה. זהו האבא. אז האבא הוא אברהם אבינו. אז יצחק מצא את זה בעשיו דווקא. דווקא עשיו. זאת אומרת שיש כאן איזושהי מעלה בעשיו, שממנה, ודווקא ממנה, צריך רבי עקיבא לצאת. הדבר הזה לא לגמרי ברור. זה דבר שצריך ביום. אז ככה, ננסה עד כמה שאפשר, ננסה להבין. הדבר כמו שידוע, כמו שידוע בחזר, הדבר הוא מאוד ידוע, מאוד, כן. חוזר ונשנה בחזל הרבה הרבה. יעקב הוא הצד הנקי, הצד הטוב, הצד השלם. יעקב איש תם. יושב אוהלי. עמוד התורה, יעקב אבין. שלושת עמודי העולם, שעליהם העולם עומד, התורה, עבודה, גמילות חסדים. שלושת העמודים האלה הם אלו, כמו שכבר הזכרנו הרבה פעמים, העמודים האלה הם האבות. תורה יעקב, עבודה יצחק. יצחק היה הקורבן, יעקב היה איש בית המדרש, איש התורה. עמוד התורה יעקב, עמוד העבודה יצחק, עמוד גמילות חסדים אברהם, והדברים ברורים. עשיו הוא האנטי, הוא הצד שכנגד, הוא הצד הנגדי לכל המערכת הזו. הצד הנגדי, הצד. אם יש בבני אדם מי שמייצג את היצר הטוב, הטוב זה יעקב, היצר הטוב הוא יעקב, היצר הרע הוא עשיו. ומדובר פה על משהו שנמצא בעיקר שורש נשמותיהם. זה נמשך בעצם טבעו לבתי בן דרשות. בעצם טבעו, והתרוצצו הבנים בקרבה, כמו שכתוב ברש"י, כמו שידוע. הוא נמשך בעצם טבעו לכיוון הזה, והוא נמשך בעצם טבעו לכיוון הנגדי. טבעו שלו מושך אותו לכיוון הנגדי. הוא נמשך לכיוון הרע. שם הוא נמשך. אז אם אנחנו מוצאים שיצחק אהב את עשיו כי ציד בפיו, זאת אומרת, צריך הרי להבין, עשיו נמשך בעצם טבעו, אבל זה הרי דבר ברור, שכשעשיו נמשך אחרי עבודה זרה, רצה לצאת, התקלמת. אז הפירוש הוא שהוא נמשך אל הדבר הזה בעיקר טבעו. אבל, כמובן, הוא יכול להתגבר על זה, ולדעתו של יצחק אז הוא יתגבר על זה. הוא באמת יתגבר על זה. הוא באמת יתגבר על זה. הגמרא קוראת לעשיו ישראל מומר. כך כתוב. הגמרא בקידוש מדף י"ח קוראת לעשיו ישראל מומר. עשיו היה ישראל שהמיר, מומר. ויש כאן תימה. כן, ישראל זה שמו של יעקב. שרו של עשיו נתן את השם הזה ליעקב. לא יעקב יקרא עוד שמך כי עם ישראל, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים בטוחה. אז יעקב כשהוא נאבק עם שרו של עשיו ויכל לו, כן, יכול לו, הוא ניצח אותו. זה נתן לו את השם ישראל. מה לעשיו ולשם ישראל? עשיו, כן, איך אפשר לקרוא לו ישראל מומר? ישראל הוא לא היה. ישראל זה שמו של יעקב. זה שם שהוא נתייחד ליעקב, זה של יעקב בעצם. איך ייתכן, איך ייתכן שעשיו יהיה שייך לזה? אז אנחנו לומדים מזה שהאמת היא, עשיו התגבר על יצרו הרע ונעשה ישראל. הוא ניצח את יצרו הרע. עשיו ניצח את יצרו הרע. הוא התגבר עליו ונקרא ישראל. אז היה זמן, ויגדלו הנערים, ויהי עשיו לכיוון אחד ויעקב לכיוון אחר. אבל עד אז, אז עשיו ניצח את יצרו הרע. כלומר, כמו שיעקב ניצח את שרו של עשיו, כך עשיו גם הוא ניצח את התכונה העיקרית שלו. עשיו ניצח, הוא נקרא ישראל, אבל המיר, אחר כך הוא המיר. אבל בשעתו הוא היה ראוי לשם ישראל. גם הוא שרה עם אלוקים, דהיינו עם שרו שלו, וניצח אותו. אז אותו טבע שהיה לו שם, כן, אז, כשהוא עוד היה במאי אמו, אותו טבע שמשך אותו לכיוון הזה, זה היה טבע ש... זאת אומרת, כאן הייתה תמונה, כאן נמצאה העבודה של עשיו, והוא עשה אותה כראוי. הוא עשה אותה כראוי. ויצחק ראה את זה. יצחק לא ראה שהוא המיר. את זה הוא לא ראה. אבל שהוא היה ישראל, את זה יצחק כן ראה. הוא היה ישראל. עשיו היה ישראל. דהיינו את מה שישראל עשה, את מה שיעקב עשה אחר כך, וזכה בגלל זה לשם ישראל. אז אותה עוצמה של שריתה עם אלוקים ועם אנשים, אותה עוצמה, אז עשיו עצמו, כן, עבר את המלחמה הזאת, באותו כוח. כשגדלו הנערים, אז זה פירש לכאן וזה פירש לכאן. אבל מלכתחילה הם גדלו יחד. הם גדלו יחד. ולגדול יחד זה הפירוש שיעקב החזיק בטבעו בכל הכוח, החזיק בטבעו היטב, וטבעו שלו שמר עליו היטב, ועשיו התגבר על טבעו עד שהם היו שני אחים תאומים. עד שזה פירש לכאן וזה פירש לכאן. אבל הם היו שני אחים תאומים. אחר כך, כשעשיו פירש לדרכו, אז אותו עשיו נהיה המייצג של היצר הרע בעולם. כלומר, כל הרצון הרע, כל הכיוון, ההליכה, הטבע המושך לכיוון הרע, לכיוון הלא נכון, אז הוא כולו היה אצל עשיו. כך שעשיו נהיה זה שהיה נושא הדגל, הוא היה נושא הדגל של היצר הרע. עכשיו כאן אנחנו צריכים להבין, נקריא, נלמד קטע בגמרא. הגמרא בפסוחים בדף סמכת עמוד ב', הגמרא מדברת פה על על דיני יום טוב, על ימים שאסור בהם לצום. כתוב בגמרא, כל מודים בעצרת ובעינה נמי לכם. יום שניתנה בו תורה. רב יוסף ביום דעצרת, בחג עצרת, בחג השבועות, אמר, עבדי לי עגלה טילתה. אמר, אילו היומה, היומה דקגרים, כמה יוסף איקה בשוקה. זאת אומרת, העובדה שאני נתייחדתי, ואני, כך אומר רב יוסף על עצמו, העובדה שנתייחדתי והגעתי לאותה מעלה שהגעתי, זה בזכות, בכוח, אותו מתן תורה, אותו יום. אז היום הזה הוא יום שמחה בלי גבול. רב ששת, כתוב בגמרא, כל תלתין יומין מהדר לי תלמודי, בטלי וקאי ועברה דדשה. כל 30 יום. הוא היה נשען על, כן, על, על משקוף הדלת, על המזוזה, סליחה, על מזוזת הדלת, והיה בעברה דדשה. והיה אומר, חדאי נפשי, חדאי נפשי, לך קראי, לך תנאי. רשי, חדאי נפשי, שמחי נפשי. לך קראי, לך תנאי, בשבילך ולצורכך שניתי וקריתי. למדתי בשבילך. למדתי כדי... הוא מדבר אל עצמו, מדבר אל נפשו. הוא אומר, שמחי נפשי, לך, עבורך, בשבילך, קריתי ושניתי. אז מקשה הגמרא, מה זאת אומרת? רב ששת למד בשביל עצמו, זהו. איני, ואמר רבי אלעזר, אלמלא תורה לא נתקיימו שמיים וארץ, שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ, לא שמתי. אם לא בריתי של יומם ולילה, דהיינו תלמוד תורה שכתוב בו, והגית בו יומם ולילה, אז חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אז רב ששת משתבח ושמח, אני למדתי בשביל עצמי. אז כך מקשה הגמרא. אז אומרת הגמרא, מעיקר כי עביד איניש, עדת דנפשי כעביד. הסיבה הראשונה תמיד, שהאדם פועל משהו, עושה משהו, זה בשביל עצמו. הסיבה הראשונה היא לעולם, ההתעוררות הראשונה של אדם, כדי ללכת לעשות משהו, אז היא בשביל עצמו. כתוב כאן יותר מזה, כתוב כאן בגמרא, שכשרב ששת אומר, חדאי נפשי, שמחי נפשי, שמחי נפשי זה בגלל העובדה, הנפש שמחה בזה שהיא מרוויחה משהו, שהיא מקבלת משהו. הנפש שמחה אם נעשה, היא מקבלת משהו בשביל עצמה. מעיקר כי עביד איניש, עדת דנפשי עביד. אדם עושה, לכתחילה, לכתחילה, כל התעוררות לפעולה, לעשות משהו. יהיה גדול, הדבר שיהיה גדול כמה שיהיה, אבל לא זה מעורר את הנפש לפעול. מה שמעורר את הנפש לפעול זה הדעת הדנפשי. האדם יוצא לפעול, לעשות, גדולות ונצורות. אבל הסיבה היא תמיד בשביל עצמו. אני רוצה קצת להבין. כי יש כאן דברים עקריים מאוד בכוחות הנפש, ואת הדברים האלה צריך לנסות להבין, להשתדל להבין. נתבונן. אנחנו יודעים שהיצר הרע ניתן באדם מיד. היצר הטוב מגיע כעבור זמן. מגיע יותר מאוחר. אבל היצר הרע נמצא עם האדם מלכתחילה. היצר הטוב מתאחר לבוא. האדם צריך קצת לגדול, קצת להתבגר, קצת להיות יותר בר דעת. ואז, אז היצר הטוב ניתן בו. אבל היצר הרע הוא מיד בתחילתו. מיד. כן. נקודת ההתחלה. נקודת המוצא היא היצר הרע. אני רוצה... לנסות להבהיר, לנסות להבין. היצר הרע, עניינו, בעצם, כל מה שאני עושה, זה רק לצורך עצמי. זה הכל בשבילי, ובשבילי בלבד. זה עניינו של היצר הרע, זה מה שהיצר הרע דורש מאיתנו. עשה משהו להנאתך, לטובתך, לשמחתך שלך. כל פעולה שהיצר הרע מבקש מאיתנו שנעשה, דהיינו מוביל אותנו לעשות משהו, אז הוא מוביל אותנו לעשות לטובת עצמנו. עקרוני, משהו עקרוני, בהמשך למה שדיברנו פה בשבוע שעבר. כולם יודעים, אברהם אבינו הוא מידת החסד. אברהם אבינו היה משפיע טוב בכל העולם כולו. אברהם היה השפעת הטובה בכל הבריאה כולה. היטיב עם כל הבריאה כולה. חסד. תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. אברהם השפיע בכל העולם כולו. יצחק, מידתו הייתה דין. דין. מידת הדין אומרת, כל אחד מקבל רק את מה שמגיע לו. רק, אך ורק את מה שמגיע. אין השפעה של חסד, אין השפעה של טוב, אין השפעה של יותר. זה לא מגיע. אם זה לא מגיע, אז אין זכות לקבל את זה. לא מקבלים דבר שלא מגיע. אדם לא יקבל דבר שלא מגיע לו. אנחנו דיברנו פה, הזכרנו את זה כבר כמה פעמים, אותם מלאכים שבאו אל אברהם, מי שבא לבשר את לידת יצחק, והמלאך השני שבא להפוך את סדום, באו ביחד. הם היו שני מלאכים, אחד בא לבשר את לידת יצחק, שיבוא יצחק לעולם, ואחד, כן, בא להפוך את סדום. העובדה ששניהם באו ביחד, זה הרי לא במקרה. כן. כל אחד יכול להגיע, כל אחד יכול היה להגיע בעצמו, והם לא צריכים ליווי. שום חיסכון לא היה בעובדה שהם באו יחד. העובדה שהם באו יחד מלמדת שהם מצטרפים יחד לשליחות אחת. העיקרון של סדום, העיקרון הגדול של סדום, כאילו המחשבה של סדום, מה שמונח, יסוד היסוד המחשבתי בתרבות של סדום, זה שאם אדם מקבל דברים שהוא לא הרוויח אותם, הוא מקבל את מה שלא מגיע לו, אז הדבר הזה הוא קלקול בצורת אדם. האנושות מתקלקלת, מתנוונת, היא לא נראית כמו שהיא צריכה להיראות. אם עושים עם בני אדם חסד ונותנים להם דברים שלא מגיעים להם. אדם שהוא מסוגל להרוויח, מסוגל להרוויח את לחמו, הוא מסוגל להרוויח את קיומו, אסור בשום פנים ואופן, זה רצח של צורת אדם. אם נותנים לו, משפיעים עליו, מטיבים איתו, וגומלים איתו חסד. האדם נברא בעצם, והנקודה הזאת נכונה, האדם נברא בעצם כדי להרוויח את לחמו, כדי להרוויח את קיומו. האדם בעצם חייב, לשם כך הוא נברא, להרוויח את קיומו, לזכות, כל מה שיש לו, הוא צריך לקבל בזכות, לא בחסד. אילו האדם היה מקבל בחסד, אז הדבר הזה הוא אפילו טענה על בורא העולם. זאת באמת טענה על בורא העולם. בורא העולם יכול היה בחסד גדול להשפיע על כל בני אדם טוב, הרי זה מה שהוא בעצם רצה. להשפיע על כל בני אדם טוב ולהיטיב איתם. אבל ידוע, שהטוב האמיתי זה שהאדם יזכה לאותו טוב, שהוא יהיה, הטוב הזה יגיע לו ולא יינתן לו בחסד. כשהדבר ניתן לו בחסד, הדבר הזה הוא, חזל קוראים לזה, הדבר הזה הוא בושה למקבל. הדבר הזה פוגע בכבודו של האדם. באופן שהתרבות של סדום הייתה תרבות שעמדה על הדבר הזה בכל הכוח. הדבר הזה, על זה אי אפשר, את הנקודה הזאת אי אפשר לעבור. אי אפשר לגמול חסדים. כשגומלים חסדים פוגעים בצורת אדם, בצורה הכי נוראה שאפשר. זאת נקראת השחתה, בעיניהם זאת נקראת השחתה של צורת אדם. מי שעושה דבר כזה, אז הוא, בעיניהם, הוא אויב של צורת אדם. אנחנו יודעים, מתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, וזה הטעם. מלכתחילה בורא העולם רצה לברוא את כל העולם כולו במידת הדין. כלומר, כל אחד ואחד יזכה רק למה שהוא זוכה בדין. לכל אחד יהיה רק את הדבר שהוא זכה לו בדין. ראה שאין העולם מתקיים, עמד ושיתף עמו מידת הרחמים. אבל עומק העניין, שכביכול בורא העולם רצה שכל אחד ואחד יזכה בדין, ירוויח את קיומו בדין, זה כדי להיטיב איתו הטבה שלמה. זאת אומרת, התכלית היא לא זאת, התכלית היא ההטבה האמיתית, המכוון הוא להיטיב ורק להיטיב. רק ההטבה השלמה היא הטבה רק בזמן שנותנים לשני. הדבר הידוע ש... מי שרוצה להיטיב עם חברו, צריך ליצור בשבילו מקום עבודה שהוא ירוויח את לחמו ביושר. וזה הוא מיטיב איתו טובת עולם. אבל אם במקום זה, אז כל פעם הוא משפיע עליו מחדש, ולא מצריך אותו להרוויח את לחמו, אז הטובה שהוא מיטיב איתו היא בעומק הדברים, בסופו של דבר, רעה. הוא לא מיטיב איתו בזה. אבל המכוון של הצורך של האדם להרוויח את קיומו, זה כדי שההטבה תהיה הטבה שלמה. המכוון הוא לא לדרוש מהאדם את ה... זאת אומרת, לתבוע ממנו. אתה תזכה רק במה שתרוויח, רק במה שמגיע לך. לא זאת התכלית. התכלית היא שכשאדם מרוויח את לחמו, אז ההטבה היא שלמה. אז ההטבה היא הטבה באמת. מידת הדין שנמצאת בעולם לא קיימת לתכלית עצמה. מידת הדין שנמצאת בעולם, אין עניינה לקיים דין. עניינה הוא לקיים חסד. עניינה הוא לקיים חסד שלם. אלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. במילים אחרות, כמו שחזל אומרים, אברהם הוליד את יצחק, כלומר, מידת החסד הולידה את מידת הדין. מידת הדין הוא לא מקור בפני עצמו. כביכול אין בורא העולם. לא התכוון למידת הדין בעצמה. המכוון הוא לא אליה, לא למידת הדין, לא לקיום דין. בורא העולם התכוון לגמול חסד. אבל חסד שלם הוא חסד שמאפשרים לאדם להרוויח את לחמו. כשאברהם אבינו עקד את יצחק על גבי המזבח, כבר שואלים קדמונים שואלים, למה עקדה נקראת עקדה? מדוע עקדה נקראת על שם הקשר? על שם הקשירה שאברהם אבינו קשר את יצחק. עקדה זה לשון... כמו שכתוב במשנה, לא היו קופטים את הטלה, אלא מעקידין אותו. יד ורגל, יד ורגל, כעקדת יצחק בן אברהם. ככה היו קושרים את התמיד. קושרים, כן, את ה... מה שנקרא יד אצל הבהימה, זה הרגל הקדמית והרגל האחורית. יד ורגל, יד ורגל, כעקדת יצחק בן אברהם. כך הוא נעקד, יד ורגל. נעקד זה נקרא נקשר. למה העקדה נקראת על שם הקשר? הקשר זה עיקרו של דבר. המכוון, כמו שמלמדים אותנו, המכוון הוא, אברהם קשר את יצחק, שמידת הדין לא תצא מחוץ לגבולות שהם יוציאו לפועל את מידותיו של אברהם. זה נקרא שאברהם עוקד את יצחק. אברהם עוקד את יצחק, דהיינו הוא קושר אותו, והוא זה ששולט עד כמה מתפרסת מידת הדין. מידת הדין מתפרסת מי שאחראי, מי שקושר מי שאוחז את מידת הדין, זאת מידת החסד. זאת אומרת, מידת החסד היא זאת, רק היא, היא בלבד. הדין לא קיים לעצמו, הדין קיים רק תחת השליטה של חסד, כדי להוציא לפועל חסד. מי שבא לבשר את לידת יצחק, חבר שלו בא יחד איתו להחריב את סדום. החורבן של סדום זאת הלידה של יצחק. הלידה של יצחק היא החורבן של סדום. החורבן של סדום זה לבטל את מידת הדין כמידה בפני עצמה. הלידה של יצחק זה להעמיד את מידת הדין לא כמידה בפני עצמה, עומדת לעצמה, תובעת דין, וזה הכל. כל העניין, כל התביעה של דין, כל מה שהדין קיים בעולם, הדין קיים בעולם, רק משום שרק על ידו יוצא לפועל חסד שלם. באופן ששניהם באים ביחד, מי שבא להחריב את סדום ומי שבא לבשר את לידת יצחק, אז הם שניים שבאו לשתי שליחויות, כמובן אלו שני מלאכים, אלו שתי שליחויות. השלישי זה דבר נוסף שגם הוא שייך לעניין הזה, זה נושא בפני עצמו. מי שבא לרפא את אברהם, לרפא את אברהם, להציל את לוט, זה הכל נושא אחד, דיברנו על זה כבר פעם פה. מה שנוגע כעת לענייננו, מה שנוגע כעת לענייננו, הבשורה של יצחק, הבשורה של יצחק היא הבשורה שהיא חורבן סדום. מידת הדין היא שורש היצר הרע שישנו בעולם. וכאן צריך להבין, היצר הרע שישנו בעולם, כל עניינו של היצר זה עניינו של היצר בעומק, זה התפיסה שהאדם תופס את עצמו כיצור נפרד, כמציאות בפני עצמה. כשכתוב בגמרא, מעיקרא כי עביד איניש, הדעתא דנפשי עביד, מעיקרא כי עביד איניש. דהיינו, ההתעוררות הראשונה של כל עשייה שהיא, זה לצורך עצמי. אדם לא יתעורר לעשות שום דבר, אלא לצורך עצמו. אחרי שהוא גדל, אחרי שהוא מוסיף והולך, מוסיף דעת, אז הוא מבין שצורך עצמו הוא גדול יותר, הוא עמוק יותר, הוא רחב יותר. כשאדם אומר אני, אדם אומר אני, כשתינוק, ילד קטן, אומר אני, אז הוא מכיר רק את המציאות הנפרדת שלו, את עצמו בלבד. כשאדם גדל, גדל, אז האני שלו מתרחב, והוא מתפרס יותר, מתפשט יותר. אז הוא מרגיש את זה גם, מרגיש, כשהוא אומר אני, אז הוא כולל בזה גם את משפחתו. וכך כשהאדם מתקדם, גודל יותר. אברהם אבינו, כשהוא אמר אני, אז הוא התכוון לכל הבריאה כולה. כל הבריאה כולה, כביכול, כן. בורא העולם הרי את כל הבריאה כולה ברא. הכל. אז בעצם, אם אני רוצה משהו בשביל עצמי, אז אני רוצה משהו בשביל גילוי רצונו של הקדוש ברוך הוא, כי זאת המציאות כולה. אז זהו העני המורחב ביותר, הגדול ביותר. כולל את כל הבריאה כולה, כל המציאות כולה. זהו האני של אברהם אבינו. אבל האני הבסיסי, הראשון, ההתחלתי, זהו אותו אני שהוא כולו שורש דין, דין. הדין, כבר דיברנו הרבה פעמים, הזכרנו הרבה פעמים, מה שכתוב בראשונים, המילה דין, השורש שלה הוא די. די, די. כל דבר, הדברים לא מתרחבים מעבר להכרח של עצמה. כשאני תופס את עצמי, אז אני תופס את עצמי כמציאות שלמה, כדבר שלם, וזהו. כך זאת נקודת ההתחלה. אדם צריך הרבה דעת, הרבה, לעלות הרבה, להרחיב את ליבו מאוד מאוד, בחוכמה, בדעת, כדי שהאני שלו יתרחב, כדי שהאני שלו יכלול, כן, את הכל. זה מתקדם. ההרגש ההתחלתי הוא האני המצומצם. אני עם עצמי, עם רמח איבריי ושסה גידיי, אני עצמי, זהו, זה אני. אני גדול יותר, זה המשפחה, אני יותר גדול, זה ה... ככה זה מתקדם לאט לאט, עם משפחה, עם שבט, עם כל העם כולו. אחר כך עם כל האנושות כולה, אחר כך עם כל המציאות כולה. ככה זה מתגדל והולך. אז האדם כשהוא אומר אני, אז הוא מתכוון להיות חלק האני כשאני אומר. אז אני מתכוון לכל הבריאה כולה, כולל את השמש, את הירח, את הכוכבים, את כל צבא השמיים, ואת כל המערכת. הארץ וכל אשר עליה, הימים וכל אשר בהם, השמיים, שמי השמיים וכל צבאה. זהו העני היותר גדול, היותר מורחב, ההרגשה. אני כולל, כן. זאת ההרגשה שכוללת, שאני חלק ממציאות ענקית, ממציאות גדולה, ממציאות שהיא כוללת, מקיפה את כל ה, כן, את כל ההוויה כולה. אבל מידת הדין היא מקבצת את הדברים ומעמידה אותם על על המינימום ההכרחי. מידת הדין הזאת היא זאת שמולידה את היצר הרע. היצר הרע עניינו, זה עניינו של היצר הרע. האדם שיראה את מציאות עצמו כמציאות בפני עצמה, לא כוללת שום דבר יחד איתה, אלא היא מספיקה, היא לעצמה ותו לא. וכל מה שהוא עושה, אז הוא עושה רק בשביל עצמו, לא יותר מזה. כשכתוב בגמרא, מעיקרא כי אביד איניש, הדעת הדנפשי אביד, רק לצורך עצמו הוא עושה. אז פירוש הדבר, שכל התחלת דבר היא רק לטובת עצמו. זהו הדבר שמעורר כל, כן, זה מעורר כל מישהו להתחיל לפעול, לעשות משהו. כשכתוב בגמרא, ונפסק להלכה, שכל התחלה של פעולה שבן אדם מתחיל לפעול, היא לעולם שלא לשמה. ומתוך שלא לשמה באים לשמה. זאת אומרת, שלא לשמה זה הכוונה, כן. שלא לשמה זה הכוונה רק לצורך עצמו. רק לצורך עצמו. אני עושה את הדברים רק לצורך עצמי. זה נקרא שלא לשמה. זאת תמיד נקודת ההתחלה. מי שיבקש ממישהו, מילד, שיתחיל לעשות משהו, מפני שעל ידי זה הוא מקיים את כל העולם כולו, אז הילד לא יזוז ממקומו. הוא לא יזוז במקומו. זה לא, זאת לא סיבה להתחיל לפעול משהו. מה אתה רוצה ממני? מה אתה רוצה ממני? על העולם יש מי שידאג. רב ששת, כשהוא מדבר אל עצמו ואומר, חדאי נפשי, לך קראי, לך תנאי, תשמחי נפשי, עשיתי את הכל בשבילך, כל מה שעשיתי, אז לצורכך שלך עשיתי את זה, לכן תשמחי, אני פעלתי רק בשבילך. החידוש שכתוב כאן בגמרא, זה חידוש נפלא כתוב פה. זאת תחילת הפעולה, וכל ההמשך כולו, זה גם רק הרחבה של אותו אני. ככל שהאדם מתקדם והולך, כן, מתוך שלא לשמה, בא לשמה, זה לא הכוונה. זה לא, אלו שני פסים. שני פסים. הפס הזה של שלא לשמה לעולם לא יוביל ללשמה. הוא הולך לכיוון אחר. אם הכיוון שאני הולך אליו, זה לצרכי שלי, אליי, לי, עצמי, לתועלתי שלי. איך מגיעים מזה ללשמה? אפשר להגיע מזה ללשמה רק אם אני תופס שאני עצמי, כן, אני עצמי, תועלתי שלי, זה בזה שאני מקיים את העולם. מה שהאדם, ככל שהאדם מתקדם, אז הוא מתקדם באותה תפיסת עצמו, אבל לעולם האדם עושה בשביל עצמו. תמיד. והדבר הזה הוא כלל. האדם פועל בשביל עצמו, וזה מה שמשמח אותו. זה מה שמעורר אותו לפעול. זה מה שמעורר אותו לעשות. חדאי נפשי. השמחה בכל דבר ודבר. השמחה בכל דבר היא... כבר אמרנו הרבה פעמים, דיברנו כבר הרבה פעמים פה. הרגשת השמחה זאת ההרחבה של האני. זאת השמחה. אדם שמח כשנולד לו צאצא. אדם שמח כשהוא נושא אישה. אדם שמח כשהוא מתרחב, גדל. דהיינו, מציאות עצמו כשהיא מתרחבת, זאת השמחה בעצם. זאת השמחה בעצמה. באופן שכאן זה מתחיל, וזה המסלול שהדברים ממשיכים. חדאי נפשי, לך קראי, לך תנאי. והגמרא מקשה, מה זאת אומרת? האדם בשביל עצמו עושה? הרי בשביל כל העולם הוא עושה. אז הגמרא מתרצת, מעיקרא כי אבי דיני, שדעת עדי נפשי אבי. אבל רב ששת לא דיבר מעיקרא, רב ששת דיבר כבר בתור רב ששת. רב ששת אמר את זה, לך קראי ולך תנאי. אני עשיתי את הכל בשביל עצמי. זאת אומרת שזה היה נכון גם אצל רב ששת הגדול. אצל רב ששת הגמרא מתכוונת להגיד לנו, שזה לעולם נשאר, כן? האדם תמיד עושה בשביל עצמו. תמיד. אלא שהעצמו הזה מתרחב ועולה. אני עצמי, אני עצמי, אני לעולם, לעולם, אין מה שיעורר אותי לעשות, אלא הצורך שלי למלא את רצוני שלי. רק רצוני שלי צריך להתרחב. ולמלא את רצוני שלי זה בזה שיהיה טוב לכל העולם כולו. שכל העולם כולו יתקיים, שכל רצונו של בורא העולם יתקיים, זה בעצם רצוני שלי. את זה אמר רב ששת הגדול, לך קראי, לך תנאי. אבל הלך קראי ולך תנאי של רב ששת הגדול היה, אני עשיתי בשביל עצמי את הדבר שמקיים את כל העולם כולו. ואת כל זה אני עשיתי בשביל עצמי. אני, כשאני רוצה לקיים את כל העולם כולו, אז אני לא מקיים את זה משום שאני מוסר את הנפש, אלא אני עושה את הדברים האלה בשביל עצמי באמת. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. אז כתוב בגמרא בשני יצריך. בכל לבבך בשני יצריך. איך מושיבים את שניהם ביחד? לשולחן אחד, את שני היצרים. כל אחד הוא בכיוון אחר. איך מושיבים את שני היצרים ביחד ומביאים אותם להסכמה על פעולה אחת? מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? בשני יצריך. איך אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשני יצרים? דהיינו, היצר הרע והיצר הטוב, שניהם יחד הסכימו על אותו דבר. הם תמיד הפוכים זה מזה. הצירוף של היצר הטוב והיצר הרע הזה. היצר הטוב צריך להדריך את היצר הרע. והיצר הטוב משתמש באותו יצר רע ואומר לו, נכון שאתה רוצה בשביל עצמך, אבל העצמך הוא רחב יותר, הוא גדול יותר. אז מה שילד קטן רוצה את הסוכריה בשביל למצוץ, לקחת מהשני ולקחת את זה לעצמו, שזה יהיה רק לו בלבד. אז ילד גדול יותר, כן, טוב לו יותר, כשיש סוכריה לחבר. וכשהאדם גדל והולך, אז טוב לו יותר, העצמו שלו נהנה יותר. הלך קראי ולך תנאי, כן. אני בשביל עצמי עושה, אבל בשביל עצמי הזה כולל את כל העולם. הסיבה הראשונה לפעולה היא תמיד אני עצמי. אני בשביל עצמי אני מוכן לעשות. רק בשביל עצמי אני מוכן לעשות. למה שאני אעשה משהו בשביל מישהו אחר? מה יעורר אותי לעשות משהו בשביל מישהו אחר? למה? מעיקר כי אביד איניש, הדעת עד ענף שיביד. אבל כאן בגמרא כתוב, שהמעיקר הזה נשאר גם אצל רב ששת הגדול. גם אצל רב ששת, אחד מגדולי האמוראים. נקודת ההתחלה של כל מעשה, של כל פעולה. ואת זה, את זה אומר יצחק. נקודת ההתחלה של כל מעשה, של כל פעולה, היא תמיד הדעת עד הנפש. מעיקרה כי אביד איניש הדעת עד הנפש אביד. כיוון שזהו המעיקרה, אז זה תמיד הבחור. לכן עשיו הוא הבחור של יצחק. משום שההתעוררות הראשונה היא תמיד מהיצר הרע. ההתעוררות ההתחלתית, הראשונה, היא תמיד מהיצר הרע. ההמשך הוא, כן, ההמשך הוא לחנך, להדריך את היצר הרע. שמה שטוב, כן, זה בעצם מה שאתה רוצה. הבחור של יצחק הוא עשיו. הכוונה, הבחור של יצחק הוא עשיו, משום שמעיקרה, כי אביד איניש הדעת עד ענף שיביד. ככה זה תמיד. זאת תמיד נקודת ההתחלה. בזמן שאותו יצר, כן, בזמן שאותו יצר התחלתי מתבגר, מתפתח, דהיינו מרחיב את עצמו, והדעת הידי נפשי שלו מתרחב והולך, והנפשי שלו, אז הוא גדל והולך ונהיה כל העולם כולו, שמיים וארץ. אבל אחרי שזה נהיה שמיים וארץ, אז כל זה נקרא חדאי נפשי, לך קראי, לך תנאי. והלך קראי, לך תנאי, זה, כן, כדי שיתקיימו גם שמיים וארץ. וכל זה, זה אני. את כל זה אני עושה בשבילי. השמחה בעשיית כל מעשה. כל מעשה שאני עושה לצורך עצמי, אני שמח בו. זאת אומרת, כל מעשה מוצלח שאני עושה לצורך עצמי ואני מצליח בו. אז כל מעשה כזה משמח אותי, משום שהוא מרחיב את העצמי שלי. הוא מגדיל את מציאותי שלי. כן? זה ברור. זאת הכוונה בחדאי נפשי, לך קראי, לך תנאי. תשמחי. השמחה הזאת נשארת לעולם. כשאדם עושה מעשה טוב, מעשה גדול, כן? והמעשה הזה משמח אותו, אז הפירוש שכאן ישנה הרגשה שהוא עשה למען עצמו הגדול יותר, למען עצמו המורחב, למען עצמו היותר גדול. זה נקרא ואהבת בכל לבבך, בשני יצריך. בשני יצריך, דהיינו, שני היצרים יחד פועלים בתיאום. היסוד הוא תמיד לצורך עצמי. היצר הטוב רק מדריך, מחנך, מה זה עצמי? מה זה אני עצמי? מי זה אני עצמי? אבל היסוד הוא לעולם, אני בשביל עצמי פועל. זה תמיד היסוד. זה הדבר היחידי שמשמח אותי. אני בשביל עצמי. כל טעם טוב בעולם. כל טעם טוב בעולם. מה עניינו של טעם טוב? אדם אוכל מאכלים טעימים. אדם, בדרך כלל, כן, בני אדם נוטים, רוצים, לאכול מאכלים טעימים. מה העניין בטעם הטוב? העניין, זה ברור, כן. הטעם הטוב זה תחושה של חיים. תחושה של חיים. אז כשאדם שבע בדרך כלל, אז הוא צריך דברים מאוד מאוד טעימים, כדי שהם ייתנו לו איזו הרגשה של איזו נקודת חיות חדשה. אבל כשאדם רעב ללחם, או שהוא צמא למים מאוד, כן. אז אדם לא יתרח לשתות מים, סתם. זה משקה שמברכים עליו רק כשצמאים. זה משקה שאין לו טעם. לצמא יש בו טעם. רק לצמא יש בו טעם. כשאדם רעב מאוד, וצמא מאוד, אז פת קיבר, לחם יבש. אז הוא מתוק מדבש. אדם כשהוא רעב מאוד, אז לחם יבש וקצת מים, זה מתוק מכל דבש שבעולם. כל הטעמים הטובים זה הדברים שנותנים הרגשה של חיים, והרחבה של חיים. חזל מספרים שעשיו היה שואל את יצחק, כיצד מאסרים את המלח? איזה טעם יש לשאלה הזאת? באמת, זאת שאלה בלי מלח. כן. שאלה שאין לה טעם. מה פתאום? איזה מין שאלה זאת? עשיו שאל מתוך עצמו. צריך להבין, מה שנותן טעם בכל הדברים זה רק החלק של היצר הרע, או היצר הרע המשופר שהוא מודרך על ידי היצר הטוב, אבל זה הדבר שנותן טעם בכל הדברים. הטעם האמיתי בכל הדברים זה משום שהדבר הזה נותן לי הרגשת חיים. זהו הטעם האמיתי שיש בכל הדברים. עשיו בא ואומר ליצחק, כל המאכלים כולם שאתם אוכלים הם חסרי טעם. אני נותן את הטעם בכל הדברים כולם. אז את כל המאכלים אתם מאסרים ואותי לא. כיצד מאסרים את המלח? כיצד מאסרים את המלח? זה הכוונה. השאלה היא איך, כן, את נקודת העיקר שבאוכל, את הטעם, היאכל תפל מבלי מלח, כמו שכתוב בפסוק. המלח הוא הטעם של כל הדברים כולם. מלח נקרא מה שמוציא את הדבר מלהיות תפל, ותפל, כמו שכתוב בפסוק, היאכל תפל מבלי מלח. תפל בלי מלח. זה דבר תפל. תפל זה נקרא שזה נגיד את זה בעברית, כשאוכלים דבר תפל, כן, זה תפל בתף. תפל בתף, תפל מבלי מלח. תפלות, תפלות, כן, מה שנקרא. תפלות, זה נקרא דברים חסרי טעם, כן, דברים חסרי שכל, דברים חסרי טעם. המילה תפל, כן, זה מושאל מדברים שברוח. הדברים שברוח גם הם נתפסים רק עם בחינת הטעם שלהם. ככה הם נתפסים, ככה הם נקלטים, ככה הם מתחברים אלינו. הדברים מתחברים אלינו, הם נעשים אחד איתנו. אנחנו מתחברים אליהם, עד כמה שהם נעשים חלק מעצם החיים. דברים מצטרפים לחיינו רק עד כמה שיש בהם טעם. כשהדברים האלה אין בהם טעם, אז הם דברים בלי טעם. דברים בלי טעם זה דברים שהנפש מסרבת להם, הנפש דוחה אותם. הם לא דברים נרצים, הם לא דברים שמצטרפים לחיים. מה שכתוב כאן בדברי חז"ל, שני דברים לשתי תכליות נברא היצר הרע. שתי תכליות יש לו. היצר הרע צריך להעמיד את האדם שיחיה בזהירות, להיזהר. יש מישהו שעורב לך, יש מישהו שמחכה לרגע שאתה תמעד, אז הוא יסחור אותך אחריו. תיזהר, יישמר, יישמר. זה שורש לא תעשה. שורש לא תעשה. היצר הרע, כן, הוא מזהיר, שמור את עצמך, אתה בסכנה, שמור את עצמך, ישמר ויזהר, ישמר זה לא תעשה. היצר הרע הוא זה שנותן טעם בכל המעשים הטובים. היצר הרע הוא זה שנותן טעם, נותן, נותן סיבה, מה שנקרא מוטיבציה. נותן סיבה לעשות. אז ככה היצר הרע הוא שורש עשה, והוא שורש לא תעשה. הוא נותן סיבה ללכת לעשות, ללכת לעשות כי אני עושה לצורך עצמי. זהו המעיקרה וזהו ההמשך. והיצר הרע הוא זה שמעמיד אותי בזהירות. תהיה זהיר, תשמור את עצמך. עשיו שואל על תבן ועל מלח. תבן הוא השומר של האוכל, ומלח הוא המתאים את האוכל. מלח נותן טעם באוכל, ותבן זו הקש ששומר את האוכל, שומר את הזרעים, שהם יישארו כמו שהם, שהם לא יתקלקלו. עשיו שואל כיצד מאסרים את התבן ואת המלח. היצר הרע הוא זה שמביא אותי לחיות בזהירות. הישמר, הישמר. זאת אזהרת לא תעשה. והיצר הרע הוא זה שהוא תמיד נקודת ההתחלה שמעוררת לפעול, לעשות. זהו הצייד, הצייד בפיו של אותו עשיו. הרמאות שהייתה בדבריו זה שהוא כבר היה מומר. הוא כבר היה מומר, הוא כבר המיר. זאת אומרת, הוא לא מילא את התפקיד של היצר הרע האמיתי. התפקיד האמיתי של היצר הרע זה להיות שומר ולתת טעם בעשיית המצוות. אבל היצר הרע, אחרי שממירים, אחרי ההמרה, אחרי ההמרה, אז היצר הרע מוביל בכיוון הפוך, כן. בכיוון לעשות רק לצורך עצמי. לא להרחיב אותו. לא להתחבר ליצר הטוב, לא לקיים בשני יצריך. למה אדם לומד תורה? בעצם. זאת אומרת, מה הסיבה שתדחוף אדם ללמוד תורה? הסיבה האמיתית היא לעולם הטעם הטוב. לעולם זה הטעם הטוב. שוב, וכאן, מה שאנחנו מדברים עכשיו זה באמת על תורה שבעל פה. תורה שבעל פה שהיא צריכה המון עיון, המון תרחה, המון עבודה. המון עבודה. אבל את הנחת, את השמחה שמישהו מרגיש כשהוא הבין משהו באמת, אז לדבר הזה לא ישווה שום דבר. אין דבר בעולם שישווה לשמחה, להנאה, כל אדם ואדם שזכה להתייגע, להבין משהו אחרי יגיע, להבין משהו. אז הדבר הזה הוא כדבש למתוק בפיו. חדאי נפשי, לך קראי, לך תנאי. כמובן, הטעם הטוב שבדברים גדל והולך. הטעם הראשון שבדברים זה בהבנה ההתחלתית. זהו הטעם הראשון. והטעם הזה הוא טעם פשוט. טעם יותר פשוט. אבל ככל שמעמיקים יותר, אז מוצאים טעם הרבה יותר בהרחבה של המציאות, בהרחבה של החיים, בהרחבה של התפיסה, בעומק היותר פנימי של הדברים. והטעם גדל והולך עד ש... כן. עד שבן אדם שתואם את זה, רגיל לטעום את זה, אז הוא לא יחליף את זה בשום טעם שבעולם. שהאריז"ל מלמד שהציד בפיו זה שיצחק אבינו חש מתוך פיו של עשיו, מתוך פיו של עשיו, שמה הוא בסך הכל אמר, ציד בפיו, הוא היה מרמה את אביו ושואל אותו על המלח ועל התבן. כיצד מאסרים את המלח ואת התבן? מין שאלה משונה. איך מאסרים את התבן ואת המלח? יצחק אבינו שמע פה את החדאי נפשי, לך קראי, לך תנאי. מכאן, כן, מכאן תצא התורה שבעל פה. אני רוצה להקריא כאן קטע מהזוהר. יש כאן עריכות דברים בדף קלז עמוד ב, קלח עמוד א, וזוהר בפרשת השבוע. מדברים פה הרבה על הכוח יצר הרע של עשיו. זה בחלק הזוהר שנקרא מדרש הנעלם, בדף קוף למד ח' עמוד א. יש כאן סיפור. פה מדובר על שני חכמים שנפגשו. זה שייך לפרשת תולדות, זה שייך לפרשה שאנחנו עסוקים בה. יצר הרע יתנשי מן אלמה, יצר הרע יעבור מהעולם, יישכח מהעולם, הוא לא יהיה בעולם. אנשי כנסת הגדולה ביארו את היצר הרע מהעולם, ביארו את היצר הרע מהעולם. היצר הרע יצרה דעבודה זרה נתבטל מהעולם. זאת אומרת, מה שנתבטל מהעולם זה אין יותר טעם בעבודה זרה. אין טעם בעבודה זרה. אין בזה טעם. לקחו את הטעם מעבודה זרה. הדורות הראשונים, כשהם עבדו עבודה זרה, אז הדבר הזה נעשה, היה עם כל כך הרבה טעם, עד שבני אדם לא היו יכולים לעמוד בפיתוי. והיו רצים אחרי זה. כמו שמנשה, כן, מנשה מלך יהודה, מנשה בן חזקיהו מלך יהודה, אז הוא בא בחלום לרב אשי רב אשי בבית המדרש זלזל בו במנשה. הוא דיבר עליו בשפה, כמו שמדברים על אחד הריקים. זלזל בו. הוא קרא למנשה בחבריו חבריה. אז מנשה בא לו בחלום ואמר לו, אתה קורא לי חבריה, אני חבר שלך? אילו אתה היית בדורי, ככה אמר מנשה לרב אשי, אילו אתה היית בדור שלי, אנחנו עוד החזקנו מעמד, היינו הולכים לעבוד עבודה זרה כמו בני אדם. אתה היית מקפל את המכנסיים, כדי שלא יפריעו לך לרוץ, כדי לעבוד עבודה זרה. היית מתנהג כמו שוטה, היית הולך ברחובות בלי בגדים כדי לעבוד עבודה זרה. אנחנו התנהגנו כבני אדם, עוד היינו מאופקים. עוד הלכנו, כן, כמו בני תרבות. חבריה וחברה דאבוך קרית לה, אנחנו חברים שלך או של אבא שלך. אז בגמרא כתוב שרב אשי קיבל את המוסר. ולמוחרת אז הוא אמר, אנחנו לא נדבר על החבריה, אנחנו נדבר על הגדולים. ככה הוא קרא להם. נפתח לא בחבריה, כמו שהוא אמר אתמול, אלא נפתח ברב רבטה. נדבר על הגדולים. את היצר הרע הזה ביטלו מהעולם. אנשי כנסת הגדולה ביטלו את היצר הרע הזה. זאת אומרת, אין לבני אדם טעם בעבודה זרה. הטעם היחידי שיכול להיות בעבודה זרה זה כדי להרגיז. כדי להכעיס. כן. אז הטעם הוא לא בעבודה זרה, הטעם הוא להכעיס, כן. לנקר את עיניו של מישהו, או לעשות דווקא למישהו. זהו הטעם היחידי שאפשר למצוא בזה. אבל העבודה זה רק שלעצמה, היא חסרת טעם. אין בטעם. יצר עריות, היצר של תאווה, גם הוא עתיד לעבור מהעולם. אבל כתוב כאן בחזל, לא לגמרי. הוא לא יעבור לגמרי, הוא יתעדן. הוא יתעדן. ולהפך, הוא יישאר כמו שהוא, אבל רק מעודן, כלומר הוא יהיה מכוון רק למה שצריך. אבל היצר עצמו לא יתבטל מהעולם. הלשון כאן ייקח. חייך, יצטריך יצר הרע לעולם כמיטרה לעולם. בדיוק כמו שמטר נחוץ לעולם, צריך גם את היצר הרע בעולם. דאלמלא יצר הרע, חדוותא דשמעתא, לא הבי. אם לא היה יצר הרע, אז לא היה טעם בלימוד. חדוותא דשמעתא, לא הייתה שמחה וטעם בלימוד. את הטעם הזה אי אפשר לקחת מאדם. כשכתוב בחזל פה, חדוותא דשמעתא לא הבי, אז לכל בר דעת זה מזכיר את מה שכתוב בגמרא בפסחים. חדאי נפשי, לך קראי, לך תנאי. כאן נמצאת השמחה. השמחה, הטעם הטוב של הלימוד. זה בשבילי. זה דבר שהוא לצורכי שלי. לצרכי שלי, זה לחיים שלי. הדבר הזה מצטרף לחיי שלי. חדאי נפשי, חדוותא דשמעתא. כבר הזכרנו פה כמה פעמים את מה שכתוב בגרא. הגרא חוזר על זה כמה פעמים. שני דברים נלקחו מעצם חייו של האדם. שני דברים יש שנלקחו מחייו של האדם, וכביכול בורא העולם עשה אותם כמשהו בפני עצמו, והאדם חייב, כן, לחפש, למצוא אותם ולהתחבר אליהם בחזרה החיבור של חיים. אלו שני דברים. זאת האישה שהיא נלקחה מגופו של אדם, והאדם מחזר אחר עבידתו, והתורה שבזמן שהוא היה עובר לימדו אותו, למדו איתו את כל התורה כולה, וכשהוא יוצא לאוויר העולם לוקחים ממנו את זה, ומאז הוא חסר את זה, חסר לו משהו בעצם חייו. אז לאדם בלי אשתו, בלי בת זוגו, חסר לו משהו בעצם חייו. אז הוא משתדל למצוא, להתחבר, והחיבור הזה הוא חיבור הוא חיבור של חיים. גם התורה נלקחה מעצם חייו, וגם לזה, גם אחרי זה הוא צריך לחזר, למצוא ולהתחבר אליה חיבור של חיים. אם ייקחו את הטעם של חיבור איש ואישה, אז בהכרח נלקח גם הטעם של חיבור אדם ותורה. שני הדברים האלה מקבילים לגמרי. זה מה שכתוב כאן בחזר. אלמלא יצר הרע, כך כתוב, חדוות הדשמע אתה לא הו. לא תהיה, השמחה האמיתית, השמחה האמיתית בתורה לא תהיה. השמחה האמיתית היא החיבור לעצם החיים. זה הפירוש הפשוט בקריאת שמע שאנחנו קוראים פעמיים בכל יום. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. בכל לבבך בשני יצריך. וכיצד אוהבים את הקדוש ברוך הוא? כמו ששואלים חז"ל בספרי. כיצד אנחנו מקיימים את זה? איך אנחנו מגיעים לבאהבת? תלמוד לומר כתוב, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. על לבביך זה נקרא, תצרף אותם לעצם חייך. מכל משמר כתוב בפסוק, נצור ליבך, כי ממנו תוצאות חיים. והיו הדברים האלה על לבביך זה הכוונה, הדברים האלה יצטרפו לעצם חייך. כך תאהב את הקדוש ברוך. האהבה אל הקדוש ברוך הוא חייבת להיות בשני היצרים. בשני היצרים. אחרת זאת לא אהבה אמיתית. בלי המעיקר כי עבד איניש הדעת עד נפשי. אז זה לא חיבור אמיתי. זה לא חיבור לעצם החיים. לכן צריך את ואהבת לקיים בשני יצריך. איך מקיימים את זה? והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. ובהמשך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך וכולו. כל זה תלמוד תורה. באופן כזה מקיימים את ואהבת. ואהבת מתקיים בצורה כזאת. כך מתקיים ואהבת. כך חייב להתקיים ואהבת בשני יצריך. יצחק אבינו ידע, יצחק אבינו ידע, ידע בידיעה ברורה, בידיעה שלימה, בידיעה ש... אין יותר ממנה, ידיעה אמיתית. שכמו שדיברנו, בלי היצר הרע, שהוא תולדה של מידתו של יצחק. בבית של יצחק נולד המייצג של היצר הרע בעולם. זה לעולם החצי הראשון. זהו החצי הראשון. אחרי זה, זהו היצר הרע. השני לו, השותף לו, המשלים אותו, זה היצר הטוב. היצר הטוב הוא מרחיב את הלך קראי, לך תנאי, לכל העולם כולו. זהו יצחק אבינו. יצחק אבינו שהתחיל מדין. דהיינו, הוא התחיל ההתחלה של דין היא תמיד בדבר המינימלי, בדבר ההכרחי. זהו העני הקטן ביותר. אבל מהעני הקטן ביותר מגיעים עד לעני הגדול ביותר. יצחק אבינו בכל הרגשת החיים שלו מסר את הנפש, ולכן הוא חי כאפר, הוא חי כעולה, הוא חי כקורבן. זהו הצד הגבוה של זהו הצד הגבוה של החיבור של שני היצרים. האני עצמי של יצחק. הוא נהיה האני הזה של כביכול להתחבר לגמרי לרצונו של בורא העולם. זהו האני הפנימי ביותר של יצחק. אבל כל זה מתחיל מהיצר הרע. זה מתחיל מהרגשת האני, מלך קראי, לך תנאי. דבר מעניין למי ש... כן, מי שמבין רמז. צייד זה חצי יצחק. יצחק זה 208. צייד זה 104. צייד בפיו. זהו החצי האחד של יצחק. החצי הראשון. כאן נמצא החצי הראשון. יצחק עצמו השלים את החצי השני. עשיו נשאר בחצי הראשון. אבל שני החצאים האלה, זה שני יצריך. שני יצריך. הצייד בפיו של עשיו, הצייד בפיו של עשיו, זהו תמיד, לעולם זאת נקודת ההתחלה. לעולם זאת נקודת ההתחלה. כאן עוד פעם, סוד הבחורה של עשיו. הסוד שעשיו הוא תמיד נקודת ההתחלה. להגיע צריך להגיע לחיבור של שני היצרים. לצרף את היצר הטוב ליצר הרע. להרחיב את הלך קראי, לך תנאי. מי זה אני? או הרגשת האני שלי צריכה לכלול את כל המציאות כולה. זה נקרא ואהבת בשני יצריך. אבל היצר הרע כמובן הוא החצי הראשון. זהו החצי הראשון. וזהו הצייד שצדו את יצחק. צייד. זה צד אחד. כאן נמצא הכלל הגדול. כאן זה שורש הכלל הגדול. שכל הטעמים הטובים שהיצר הרע יכול להציע. את כל הטעמים הטובים האלה, כולם, כולם, את כולם אפשר למצוא בתורה. חדוותא דשמעתא שהזוהר מדבר עליו. אותה חדוותא דשמעתא. יש בה על אחת כמה וכמה, הרבה יותר. יש בה גם את הטעם שכל בעלי היצר הרע מחפשים בחוץ, מחפשים במקום שהם מחפשים. הטעם הזה בעצמו נמצא בחיבור לתורה. ולא הוא עצמו, אלא כן, הוא בכפל כפליים. לכן זה הבחור. זה הבחור. כאן זה מתחיל. זה מה שרצינו לבאר היום. כדאי להתבונן בזה. חשוב להתבונן בזה. הלוואי ונזכה גם אנחנו במשהו לדבר הזה.